שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והיום אנחנו רוצים להתחיל סדרת שיחות חדשה עם הרב לייטמן. אנחנו רוצים להגיע סוף סוף אל הכוכב הגדול של חיינו. מי הוא? אני עצמי. אנחנו רוצים להתחיל להבין מי הוא אני, איך אני יכול לקחת את החיים שלי למקום יותר טוב, איך אני בנוי, מה אני צריך לעשות עם עצמי כדי להגיע, להביא את החיים שלי אל הטופ, אל התוצאה הכי הכי טובה שאני יכול, ולא להפסיד את השנים שעוברות וככה מתברברות לנו. ניגע בנושא הזה מכל מיני זוויות וננסה באמת ללמוד איך אנחנו יכולים להכיר טוב יותר את עצמנו על מנת לשפר את חיינו. תהיו איתנו, יהיו הרבה תחנות במסע, בכל פעם נתמקד במשהו אחר. טל, את הנהגת שלנו, אז בואי תובילי אותנו.
כן, אז באמת אנחנו חושבים שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לומדים כל כך הרבה שנים בבית ספר, אנחנו באמת מקבלים כל כך הרבה אינפורמציה, אבל בעצם על הדבר הכי חשוב לא מלמדים אותנו, לא מלמדים אותנו על עצמנו. איך אנחנו יכולים להכיר את עצמנו, להבין את עצמנו, לדעת איך לשפר את המצב שלנו הרגשי, איך לעבוד עם המחשבות והרגשות שלנו.
עד היום לא מלמדים את זה בבית ספר.
אני לא קיבלתי את זה בבית ספר, ואני לא ראיתי שיש את זה עוד היום.
אין על זה בגרות, בוא נגיד, אין על זה מבחני בגרות.
בסדר, לא בכל מצוות, אבל ממש אין שיעורים הכרה עצמית, משהו.
מה פתאום, איפה?
לא, אני לא מכירה.
זו פסיכולוגיה אלמנטרית של האדם.
אם לומדים קצת פסיכולוגיה בתיכון, בדרך כלל, כמו שלומדים אחר כך באוניברסיטה, אז לומדים תיאוריות, קצת תיאוריות, אבל גם התיאוריות שלומדים היום באוניברסיטה, בדרך כלל הן מאוד כאלה נקודתיות, קצת פה, קצת שם, אין איזושהי הבנה ממש כזאת הוליסטית וברורה של מי אני, ואיך אני יכול להכיר את עצמי, ובאמת להביא את עצמי למקום טוב יותר ומאושר יותר. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות בסדרה הזאת, ובאמת כן. אנחנו נעזר בפסיכולוגיה החברתית, ונביא כל מיני דוגמאות ממה שכבר מוכר, אבל מאוד חשוב לנו מתוך הגישה האינטגרלית, להבין את עצמנו בצורה כמה שיותר ברורה, כי יש המון המון הרפול סביב הדבר הזה. כל אחד יש לו גישה אחרת, הבנה אחרת, תפיסה אחרת, וסוף סוף היינו רוצים לקבל איזושהי תמונה, איזשהו מודל ברור של מי זה אני הזה.
ואחרי האוניברסיטה הבנת את זה?
לא, זה מה שאני אומרת, שלא הבנתי.
אפילו אחרי האוניברסיטה.
אפילו אחרי תואר שני באוניברסיטה בפסיכולוגיה חברתית, לא הבנתי עדיין
מי זה האדם.
מי זה האדם? בצורה ככה ממש ברורה. אז אולי כשאלה ראשונה הייתי רוצה לשאול, למה זה חשוב? למה זה חשוב לכל אדם להכיר את עצמו, להבין מי הוא?
אם אני רוצה לממש את עצמי, אז אני צריך לדעת מי אני, איזה יש לי מקורות כוחות, מקורות שכליות, נפשיות, כוחות בהתגברות על המצבים הקשים, איזה כוחות ביטחון אני צריך לעצמי, גם כן אם אין לי, אז מה, במה אני יכול להיעזר, לקנות מבחוץ, אין? במה אני חלש, במה אני חזק, למי אני מיועד יותר, אין? לאיזה מקצוע, לאיזה צורת חיים, מי אני בכלל, יש אנשים שיש להם נטייה להרס עצמית, יש אנשים שההפך, כל הזמן דאגה על החיים ובריאות. ישנם אנשים שהם מושכים את הקהל, דוחים את הקהל, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אני להכיר את עצמי, זה נקרא להכיר מקורות להצלחה. חוץ מזה, לא רק סתם להצלחה, מישהו שלא רוצה להצליח, להכיר אפשרויות להגיע לחיים רגועים, אם אני רוצה, או לחיי אקשן. או לכל דבר. זאת אומרת, לדעת פוטנציאל שלי, ומה אני יכול לקבל מהסביבה. זאת אומרת, להכיר את עצמי, זה בכל זאת צריך להיות בקשר עם הסביבה. אנחנו נולדים מאימא, ומתחילים להתקלל עם הסביבה. אדם, דרך אגב, שהוא יוצא מהרחם, הוא יוצא ממש נקי, אין עליו בקטריות, אין עליו חידקים, כלום. תוך כמה שעות הוא מתחיל להיות מחוסה במיליארדי הבקטריות שם, עד 30 אלף על כל סנטימטר מרובע של האור. ממש ככה, ומתחיל, זאת אומרת, הוא מתחיל להתקלל עם הסביבה. הוא מתחיל לנשום, הוא מתחיל לזיע, הוא מתחיל, מתחילים לעבוד כל מיני מערכות, פיזיולוגיות. הוא נכנס בצורה הדדית עם הסביבה, בהגנה ובמשתנה על ידי הסביבה, ומשנה את הסביבה על ידי עצמו. וזה כך, זה הכל בצורה פיזיולוגית, בדומם, צומח וחי, איך שזה קורה. וכבן אדם המתפתח, הוא עובר שינויים אדירים. כחיה שנולדה ומתפתחת, היא מתפתחת מתוך עצמה. יש לה בפנים כל התוכנה, מה היא צריכה להיות ואיך להתנהג, ולכן עגל בן יומו שור קרי. כן? שזה זה, זה כמו שור. חסר לו כמה קילו, השכל יהיה לו אותו שכל, ורגל גם, והרגש גם כן, והכל נמצא. אדם הוא לוקח הכל מבחוץ. זאת אומרת, מעבר לחיה שבגומה, שאין לו יכולת להתמודד עם החיים כמו לחיה שנולדה, שהוא ממש נטול חושים וכוחות ויכולות, שאחרי שבועיים שלוש אנחנו רואים שיש לפנינו ייצור, חתול, כלב, שם כל מיני, זה כבר מתחיל להיות החיים. כאן זה לגמרי לא. אנחנו מכירים את האדם כשנולד ועוברים חיים של סבל שנים עד שמטפלים בו ועד שהוא איכשהו קם ממש בנס תלוי ממש בכולם. אבל ספיגה שלו מהסביבה זה מה שבעצם מקימה אותו על הרגליים. כי שוב, אין לו תוכנה פנימית איך להתנהג כמו שיש בחיות. הוא לא יכול לשרוד לבד. הוא צריך לקבל תוכנת ההפעלה, כל החוכמה, כל הרגלים, כל הרגש, כל הכל, הוא צריך לקבל מבחוץ. ממש תלוי בסביבה שאין עוד כמוהו. אנחנו אומרים, אדם, הוא חזק, הוא כאילו חכם, נטול הכל. וכאן זה הבעיה. אם הוא כל כך תלוי בסביבה, אז באיזה סביבה? כאן זה מאוד חשוב. שמרגע שהוא מתחיל לנשום, חשוב לנו מאוד מה הוא יספוק. ואז כאן יש כל מיני תיאוריות, שהוא צריך לשמוע מוזיקה, וצריך לחייך לו ולדבר לידו, ובקצור, כל מיני, את בטח יודעת, למיניהם. אבל ברור רק דבר אחד, שממש כולו, אומרים, לנגן לו מוצרט, וזה זה, זה משפיע לו על תאי מוח, למתמטיקה פתאום, ככה, זה שייך לזה, ועוד ועוד דברים. כן, וגם כן לעשות את כל מיני תרגילים עם עם הקפיצות, עם התדרים, עם כל מיני דברים. ללא ספק שבאמת אומרים שעד שנתיים, אם הוא שומע כמה שפות, השפות האלה הופכות להיות כולם לשפתיהם, לא חושב אפילו כמה שפות. ויש הרבה על זה מחקרים שאנחנו סך הכל מעט מאוד יודעים על זה. כמה שהכל זה בצורה אמפירית לגמרי. זאת אומרת, מתוך ניסיון. תלות האדם בסביבה זה העיקר. ולכן אנחנו צריכים כאן לראות גם כן איזשהו יד הגורל. למה נולדתי במקרה כזה, במשפחה כזאת, בזמן מסוים, בתנאים מסוימים סביבתיים, שעשו ממני כך וכך. אבל יחד עם זה, לידי נולד עוד מישהו, גם היא באותה סביבה, כמעט אולי באותה סביבה, והוא יצא לגמרי משהו אחר, זאת אומרת, לא רק הסביבה משפיעה על האדם, אלא הפנימיות שלו בוחרת באיזה צורה מסוימת, ומה בדיוק הוא סופג מהסביבה. כן, אני רואה, נגיד, כולם מכירים מאותה משפחה, נגיד, יש לי אח, כן? בכמה שנים פחות ממני. שונה לגמרי, לגמרי, ולקח מהחברה דברים אחרים לגמרי ממני. כן, ואני כך והוא כך. וזאת אומרת, זה תלוי גם כן בכל זאת בפנימיות האדם, מה הוא סופק מהסביבה. שלא בסביבה בלבד זה תלוי. נו, ועוד ועוד.
כן, תנאי. אז אנחנו באמת רוצים להכיר את עצמנו.
אבל שוב, זה לא שאני ברחתי מאדם לסביבה.
כן.
כי אדם הוא קובע מה לספוג מהסביבה, ודברים האלה בכל זאת הוא מוצא בסביבה. זאת אומרת, אפילו ביצור הקטן, שאין בו כלום, ונולד ממש ריק, כביכול. בכל זאת, אחד הוא סופג משהו מסוים, ושני משהו מסוים. זה לא שנולדו 5 כלבים לאמא, מהכלבה, וכולם אותו דבר.
נכון.
כאן יכולים להיוולד 5, מאותה האמא, אישה, והם יהיו כולם שונים.
נכון. זה באמת הפלא, שכל אחד מאיתנו כל כך שונה ומיוחד. אז אנחנו באיזשהו מסע משותף להכיר את עצמנו. ואחד הדברים המעניינים, דיברת ככה על ההבדל בין אדם לחיות, ושהאדם הוא באמת איזשהו ייצור כזה, שהוא לא תמיד כל כך מותאם אפילו לחיים, הוא פחות יכול לשרוד לבד. ואחד הדברים שמדברים עליו בפסיכולוגיה החברתית למשל, זה שאנחנו מסתבר יצורים לא כל כך רציונליים. פעם הייתה כזאת תפיסה שהאדם הוא רציונלי, הוא יודע לקבל החלטות, הוא יודע לשקול מה טוב בשבילו, הכלכלנים דיברו על זה ככה, שאדם יוצא לשוק והוא יודע איך לקנות את באמת מה שמתאים לו, ואם לא, אז השוק לוחץ עליו כדי שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות. כמו שיש בטבע איזשהו משחק כזה של הישרדות, ככה גם בני אדם בחברה האנושית, הם יצורים או מכונות שמתנהלות בצורה רציונלית לפי תועלת והפסד. אבל בתקופה האחרונה יש משהו, תחום חדש שנקרא כלכלה התנהגותית, ויש כבר הרבה מאוד מחקרים שמראים שהאדם הוא לא יצור רציונלי. יש לו כל מיני דחפים רגשיים, והוא חושב בצורה יחסית, ולא תמיד הוא בכלל רואה את הנולד, ויש כל מיני דוגמאות כאלה מצחיקות, כמו למשל אדם, הוא לא יקנה טוסטר ב-600 שקלים, אבל אם מישהו יגיד לו שהטוסטר הזה הוא שווה 800, אבל אני אעשה לך הנחה של 200 שקל, הוא כבר יקנה אותו ב-600 שקלים. זאת אומרת, השאלה הנשאלת פה היא באמת, האם אנחנו יצור רציונלי או לא, ואם אנחנו לא רציונליים, אז איך אנחנו בכלל נגיע לאיזושהי הכרה עם עצמנו, או לאיזושהי הבנה אמיתית של מי שאנחנו? כי אנחנו כל כך מוטים. מה זה בכלל רציונליות בשבילך? מה זה היגיון בגישה שלך?
האדם הוא רצון ליהנות. ולרצון ליהנות אין שום רציונליות. אני רוצה ליהנות.
כן.
זה בעצם בכל רגע ברגע בחיי. וממה ליהנות כל אחד קובע בעצמו? על ידי סביבה ודאי, על ידי חינוך והרגלים וכן הלאה. אבל ליהנות, זה מה שאני רוצה בחיים. ולא שאני בוחר בצורה רציונלית את החיים שלי וכל רגע ורגע, אלא הכל זה על ידי הטעמים שקיבלתי בילדות, על ידי הערכים, מה ששמעתי בנערות, על ידי דעת הסביבה שאני עכשיו נמצא בה אולי, וגם כן יש לזה הרבה דברים כמו פחדים ממוות ורצון להצליח ולראות יפה בעיני הסביבה. יש כאן כוח הישרדות, יש כאן דחף מיני שמוד משחק, יש כאן הרבה מאוד דברים, אבל הם כולם כל כך לא רציונליים, שכל הרציונליות שלי, אם היא נמצאת בכלל בי, זה רק כשימוש להשיג מילואים אירציונליים. כך אני רואה את הדברים, ואנחנו רואים לפי ההתנהגויות של בני אדם, לפי הסולם האיכויות, מה שהם בונים לעצמם, שזה לגמרי רציונלי, הכל. ובכלל, אדם הוא קודם כל יצור הרגיש, יצור המחפש מילוי לרגש שלו. עד כמה שהוא רוצה אולי להראות את עצמו אובייקטיבי ובלתי תלותי בכל מיני דחפים הפנימיים, הוא כן פועל רק לפי דחפים הפנימיים שלו, שוודאי שהם מצטברים על ידי השפעה סביבתית ופנימית, והשכל שלו הוא סך הכל כדי למלות את הרגש.
כי באמת הפסיכולוגים כבר שנים מנסים להבין מה הם אותם כוחות נסתרים שפועלים עלינו, שמונעים מאיתנו לקבל החלטות בצורה רציונלית. וזה משהו שמאוד קשה לנו לתפוס, כמו אתה אומר, יש המון מרכיבים.
היום, עכשיו, אנחנו בכלל בסוף ההתפתחות הזאת רואים עד כמה שלא אנחנו, בני אדם הרגילים לא רציונליים, לא רציונליים העמים ומדינות ויבשות וכאילו כל הציביליזציה היא לא רציונלית. היא פועלת בצורה הרסנית ממש לעצמה, היא בוחרת בדרכים שבהם בטוח היא תסבול יותר, ואפילו שיש משהו רציונלי, בוא נלך לכיוון זה, לא, אנחנו נלך לכיוון זה. זאת אומרת, הכל זה לפי, נגיד, למלות את האגו, ובוא קצת נקטין אותו, כמו שאמא אומרת לילד, אל תהיה כל כך... תוותר קצת, תהיה יותר רגוע, אז אתה לא ירביצו אותך, יהיו לך יותר חברים וכן הלאה. ככה רואים את זה. אז לא רק ילדים, הילדים הגדולים, המבוגרים ממש, ועמים שלמים, קמים אחד על השני, להרוס את הכל רק בגלל כל מיני קנאה, תאווה, כבוד, שליטה, שזה איפה רציונליות יש כאן.
נכון.
אז ממש אנחנו רואים שמה שמוביל אותנו זה רצון למלות את הדחפים פנימיים אירציונליים. זה דחף למלות את הרצון. ושכל כאן, אחרי שאני בוחר איזה רצון אני רוצה למלות, אז אני מפעיל את השכל. אני רוצה לגנוב. רוצה את הדבר הזה, אני רוצה לגנוב. עכשיו אני מפעיל את השכל, איך, באיזה תחכום אני אגנוב. אבל היסוד של הדבר הוא הרצון.
רציתי פה לשאול, אמרת קודם שהאדם הוא יצור רגיש, יצור שמחפש מילוי לרגש שלו.
כן.
למה הכוונה? מה זאת אומרת, האדם הוא יצור רגיש שמחפש מילוי לרגש שלו?
שהרגש, הרצון, רצון.
איזה רצון?
הכל רצון. הוא אירציונלי. אני רוצה, אני לא מדבר על רצון לאוכל, דברים הכרחיים, שאני בלי זה לא יכול להתקיים. אני צריך כמה קלוריות ביום, אני צריך איזה פינה לישון, אני צריך כדי לשרוד. אני לא מדבר על זה. אבל כל היתר הדחפים שמתעוררים בי, שעולים בי, הם עולים ואני חייב לקיים אותם. אני לא שואל את עצמי מאיפה בא לי. אני גם כן אני לא יודע מאיפה. אני גם כן לא יודע למה אני נמשך דווקא לזה והשני לצורה אחרת של התענוג. אני רוצה מילוי. מילוי זה נקרא למלות את הרצון שלי בענה ותענוג. זה יכול להיות לישון, זה יכול להיות לרוץ, זה יכול להיות להרביץ, זה יכול להיות לכל דבר ודבר. ושכל אני מפעיל אחרי שאני כבר נמצא בזה. איך להשיג את הרצוי? זה השכל.
אז אם אני מבין נכון, כשאתה אומר שאדם הוא יצור רגיש, אתה מתכוון שהוא מרגיש שמתעורר בו רצון מסוים, שאיפה מסוימת, מה הוא רגיש? אני רגיש למה? מה זאת אומרת שאני יצור רגיש? מה רצית להדגיש בזה שאמרת שאני יצור?
לחסרונות שבי.
מה זה חסרונות
שבי? לרצונות שבי. אני כל הזמן שומע בתוכי, מה אני רוצה? איזה רצון עכשיו יתעורר בי ויחייב אותי למלות אותו, לשרת אותו. אני עבד, אני בעצמי כמכונה לרצונות שלי. אני עבד לרצונות שלי. רצונות שלי הם השולטים בי. הם הבעל הבית.
אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים מקבלים החלטות שגויות. זאת אומרת, אם נגיד לחיות יש אינסטינקטים ופחות או יותר הם יודעים להסתדר,
אבל זה, אנחנו... זה מה שמתעורר בהם.
כן. אז למה לנו אין אינסטינקטים בריאים? למה אנחנו לא יודעים לקבל החלטות בצורה שבאמת תביא אותנו לטוב בחיים שלנו? ואיך אנחנו באמת נוכל לקבל החלטות רציונליות או באמת נכונות? לפעמים אדם, נגיד, מחליט שהוא בדיאטה והוא רוצה לרזות, אבל אחרי רגע מגיע ריח של משהו טעים והוא מיד...
הוא שוכח. זה מה שמעניין. לא שהוא מחליט. אני עכשיו הולך נגד הרצון שלי ואני אוכל את זה. כמה אני מרוויח... בזה וכמה אני מפסיד, בוא נעשה חשבון כמה קלוריות ככה וכמה כסף ככה, כמה זה בריאות,
כן.
וכמה זה אחר כך אני אוכל את עצמי, בזה שאני עכשיו אוכלתי את העוגה הזאת נגיד,
כן.
או משהו, אין? חשבון לא עושים, לא עושים, כי הרצון שעכשיו מתעורר בי הוא השולט, הוא השולט, ואז כל החשבונות שלי, עכשיו, אפילו שאני אעשה אותם, אני בדרך כלל לא עושה. אני מיד נכנע ומבצע מה שהרצון קובע. אבל אפילו אם אני הייתי עושה חשבון, הייתי חשבון, עושה חשבון שגוי בטוח. לטובת הרצון. אז קצת, אולי, זה חצי, זה מותר קצת וכו' וכו'. אז אחר כך אני לא יוכל, אז אחר כך אני ירוץ כמה דקות, כל מיני, לקיים את הרצון. אין לי ברירה, אני רוצה אני. רוצה זה הכל.
אז איך אנחנו, כאנשים נגיד שעכשיו אנחנו כבר מודעים לזה, שיש לנו כל מיני רצונות והם אלה ששולטים בנו, איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו למצב שנוכל להתגבר על זה, לקבל החלטה?
לא יכולים. לא יכולים. בסופו של דבר לא. מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שאנחנו עושים, זה... איכשהו לעשות איזשהו תרגילים, או הרגילים, הרגיל טבע שני, כן? להתגבר על הרצון אחד, על ידי הרצון השני. זהו. זאת אומרת, אם תעשה שיעורים, אני אקנה לך גלידה. אומרת אמא לילד. אז הוא עושה חשבון, שככה הם, הוא יקבל איזה עונש, וכך הוא יקבל אפילו פרס. כן? שכר. ואז הוא עושה. אבל זה מעין ברירה. זה כבר משהו אחר. זה אם אנחנו נמצאים בשליטה זרה, ואז אנחנו מעין ברירה, כן מתכופפים כביכול תחת רצון השני. או מפחד מעונש, או מרצון לשכר, לפרס.
Okay.
אז יש כאן חשבון, אבל חשבון מחויב. בעצם הייתי רוצה שכר הזה בלי שום עבודה ומאמץ וויתור על הרצון שלי. הייתי רוצה גם כן לא לעשות כלום ולא שיעורי בית וגם לקבל גלידה. נו, אבל מעין ברירה, אז אני איכשהו עושה. ואז אני שונא את השיעורי בית פי כמה, מפני שכדי, אני לא יכול להתפטר מהם, זאת אומרת, אנחנו בצורה כזאת לא מחנכים נכון את הילדים, אבל זה כבר נושא אחר. בקיצור, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לעמוד מול הרצונות שלנו. ובאמת, כל אדם ואדם הוא מאוד 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 חלש, כלפי כל הדחפים שמתעוררים בו, ורק פחד. הוא עוזר לנו, ולכן עד רגע או עד גובה מסוים, בוא נגיד עד גובה מסוים, זה עובד ועוזר לנו להחזיק את עצמנו באיזושהי התנהגות הנכונה, פחדים. וזה נקרא חינוך על ידי המוסר, שאנחנו מספרים לילדים ולעצמנו עד כמה שאנחנו יכולים, עלולים לסבול, אם אנחנו נלך אחרי הרצונות. זה שיטת המוסר. וכאן ישנה הבעיה, שאנחנו בעצם מגבילים את האדם, אנחנו מפחידים אותו, הוא נעשה אצלנו כמו איזו מכונה, שפועלת רק מתוך הפחד. ויחד עם זה, יש כאן איזו בעיה שאנחנו רואים שמשתמשים דתות, משכר ועונש של עולם הזה ועולם הבא, גם כן שמים את האדם באיזה מצב מסוים, באיזה דרך מסוימת, שלא ימינה ולא שמאלה, אם אתה תהיה בתוך הכביש הזה, אז אתה תגיע בהצלחה, יהיה לך שכר בכל דרכיך, יהיה לך ברכה וגם כן חיי עולם הבא. מה שאם כן, אם אתה לא תעשה זאת, אז יהיו לך חיים מלאים איסורים אולי, ובטוח שם גיהנום.
יכול להיות שזה דווקא שומר עליי המסגרות האלה, כי זה נשמע אחרת.
מעין ברירה, הדברים האלה, מוסר ופחד מעולם הבא, שכר מעולם הבא, זה פחות או יותר איכשהו מחזיק את האנשים בתנאי שהאגו שלנו, רצון לקבל שלנו, רצון ליהנות, הוא קטן. אבל מפני שהוא גודל מיום ליום ועלה יותר ויותר, אז אנחנו הגענו משך היסטוריה למצב שכבר דת לא מחזיק אותנו, ואנחנו עוזבים אותו. וגם כן מוסר לא מחזיק אותנו, אלה עושים מה שבא לנו. ובזמן האחרון פרצנו את כל הגדרים, ולא אכפת לנו כלום, ואנחנו פתוחים בכל הדברים, ובאוכל מה שאתה רוצה, ובמין, ובמשפחה, כן או לא, ובכל החיי החברה, ומי ומה, ובכלל.
כן.
נעשה הכל פתוח, כדברים הנורמטיביים, שזה כך מקובל, אין יותר שום גבולות. ובמקרה כזה, לאדם, כאן יש לחקור, יותר טוב כך לאדם, או יותר גרוע. או שהוא היה נמצא תחת מחבש החברתי, שהיה ממש כל הזמן בפרסינג, כמו החינוך האנגלי נגיד,
המסורתי,
או שנעשה לו טוב, והוא באמת חי בטובה. אנחנו רואים שבכל זאת לא מאושר.
נכון. רוב האנשים, אני חושבת, אומרים שהם מעדיפים את המצב הזה, שאין עליהם את ההגבלות, אבל אנחנו רואים היום שבאמת למצב הזה של אין סוף אפשרויות וחוסר גבולות, יש הרבה מאוד בעיות נלוות.
אנחנו עוד לא סיימנו את התקופה הזאת, ולכן אסור לנו לקבוע בוודאות שזה כך או כך.
כן.
אבל ברגע שתקופה הזאת תסתיימנה, שאנחנו נראה התוצאות ממנה, אנחנו גם כן נקבע שהיא לא טובה.
אחד הקשיים שאני חווה ורואה אצל אחרים, זה בתוך מצב כזה שיש כל כך הרבה אפשרויות, אבל אני לא באמת מכירה את עצמי, אני לא יודעת באמת מה טוב בשבילי, לאנשים מאוד מאוד קשה לקבל החלטות. דיברנו על זה שאנחנו גם לא כל כך רציונליים, אז בכלל, האם יש דרך שאתה ממליץ עליה לקבלת החלטות? אני רואה המון אנשים שהם מאוד מאוד מתחבטים בהחלטות פשוטות של החיים, מה ללמוד, במה לעבוד. האם יש איזושהי דרך בתוך העולם הלא רציונלי הזה, באמת לקבל החלטה נכונה?
לאדם אחד, כן? בודד, לא. לא יכול. הוא צריך, כמו שהוא נמצא בחברה אפילו קטנה או יותר רחבה, לא חשוב. הוא צריך לאבד את עצמו על ידי החברה.
צריך מה?
לאבד את עצמו.
מה זה? לאבד עיבוד?
כן.
בעין, עיבוד.
כן. לא, אני לא יכול להגיד עין כמוך.
אני אגיד עין, אני על העין. הוא צריך לאבד את עצמו?
כן. כי כל החיים שלו הוא בתוך החברה. הערכים שלו כלפי החברה, העזרה הדדית והחיים בכלל, חיים זה הדדיות ביני לבין הסביבה. לכן אנחנו צריכים כאן להביא אותו לקשר הנכון בינו להסביבה. ובקשר הזה הדדי, שהוא יוכל לברר מהם הערכים הנכונים, כוחות הכרחים כדי להשיג מה שהוא רוצה, ואיך להתייחס לסביבה, ואיך, נו, יש כאן
נגיד עכשיו, אחי הצעיר סיים תואר ראשון, והוא מאוד מתלבט איך להמשיך, במה לעבוד, במה לעסוק. הוא לא יודע. הוא בן אדם שבטבע שלו הוא פחות החלטי מאחרים.
לא, 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 לא. זה דווקא טוב. אחרים אולי טועים.
והוא שוקל את כל האפשרויות, כן, שוב
כן,
ושוב.
כן, כן, כן. נו, ומה מה את ממליצה, איך לעשות?
אז זה לא פשוט, צריך לעשות איזשהו ברור.
איך?
מה אני אוהב, ומה אני טוב, ומה יותר מושך אותי, מה האפשרויות הקיימות.
כן.
ועדיין, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט. כי הוא רוצה הרבה דברים, הרבה דברים נראים לו, אבל הוא לא יודע מה בדיוק מתאים לו. זאת אומרת, יש כאן דברים שהם נסתרים, שאנחנו לא מספיק מכירים את עצמנו.
אנחנו בכלל לא מכירים את עצמנו, אנחנו לא מכירים את החברה, הסביבה שלנו, לא מכירים את הטבע, לא מכירים כלום.
כן.
גורל שלנו, שום דבר לא ידוע. איך בכל זאת אני יכול להתקדם? נו.
וגם לחסוך מעצמי את הסבל הזה של כל כך הרבה התחבטויות.
אני צריך לבחור מקצוע ומשפחה נגיד, וצורת החיים, והכל.
כן.
שום דבר לפני אין. כן, אני ככה זרוק באמצע המנחתת. מה אני עושה? נו, אז מה את ממליצה, לא?
זאת שאלה. אני יודעת שיש אנשים שאומרים שכדאי ללכת עם הלב. שיש לאדם, יש גם אנשים שיש להם איזושהי יכולת כזאת לשמוע את הקול הפנימי שלהם, את העדפה הפנימית, שזה יותר חזק אצלם. ויש אנשים שהם, זה פחות, הם פחות שומעים מה הלב שלהם אומר.
אלה הם שומעים מה שלב של השני אומר.
כן, יותר מקשיבים למה שכל אחד אומר, ומתבלבלים. זו שאלה, זה מה שהייתי רוצה לשאול אותך. מה אתה היית ממליץ?
אני הייתי ממליץ ליצור קשר עם הסביבה. אולי עם כמה סביבות. עם כל מיני חברות. איזה עיגולים שונים באיפה שהוא נמצא. להרגיש את עצמו עד כמה שהוא שייך לזה או לא שייך לזה. אני הייתי מלמד את זה בבית ספר, גם כן באוניברסיטה, הייתי ממש מלווה את האדם, הייתי פותח איזה קורסים למיניהם, שאדם יכול לבוא לשם ולדון על צורת החיים, איזה צורת החיים הוא רוצה, סביב איזה בני אדם, למה, בשביל מה ואיך, לדון על כל מיני ערכים, על צורות החיים, וכך הוא אז יכול לעבור כאילו בתוך זמן קצר, למחיש לעצמו, להרגיש כל מיני צורות החיים שבלי להיכנס לשם ולטות ואחרי כמה שנים בקושי לצאת אולי ולהתחיל שוב מחדש. זה אני חושב שהיה טוב אם אנחנו היינו יכולים להעמיד לפני כל אחד. זה יכול להיות, את יודעת, אני רואה המון אנשים היום שיוצאים נגיד משוק העבודה, הם בני 50 או 60, אפילו פחות מ-60, היום עם הפיתורים האלו, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הם לא יודעים. הם ממש ככה
תלושים, כן.
כן. אדם לא יודע לבחור ממה לעסוק, מה לעשות עם עצמו, איך העולם והוא צריכים להיות באיזה סוגי התקשרות. אבל זה מה שאני הייתי ממליץ. אין ברירה אחרת, אלא להעמיד לאדם אפשרות בעצמו, באינטראקציה שלו עם הסביבה, לבחור איזה צורת החיים הוא רואה כהכי נוחה לו. לפי הטבע, לפי הטעמים, או לפי הרגילים שלו אולי. אין שבכל זאת הוא בא כבר אדם בשל, הוא עם ההרגילים, עם כל מה שקיבל מבית אמא. זה מה שהייתי ממליץ. אחרת, הוא לא יודע, מבלבלים אותו מאוד. אבל במעגל, אם הוא מברר, במעגל אחד, במעגל שני, במעגל שלישי, במעגלים כאלו, אם 3-4-5 מעגלים הוא עובר, כל אחד זה אולי פגישה אחת או שניים. שם הוא מלבן את הדברים האלה, הוא מתחיל לקבל חוש החברה הזאת בשבילי, או זה כן, או זאת לא, או כן, כך, או כך, או ככה.
יש משהו שציינת קודם, שלא כל כך הרהבת שהייתי שמח שתרחיב. אנחנו רוצים בדיון שלנו היום להכיר את עצמי. אני רוצה להכיר את עצמי. אז הדגשת, אמרת שהאדם הוא יצור רגיש, ואז ששאלתי אותך מה פירוש שהוא יצור רגיש, אמרת שהוא מרגיש את הרצונות והשאיפות שמתעוררים בתוכו, והם בעצם מנהלים אותי. מתעורר בי רצון מסוים, הוא מנהל אותי.
כן.
ואחר כך התעורר בי רצון אחר, והוא מנהל אותי, ובעצם אני פועל כדי למלות את הרצונות שמתעוררים בי. וציינת שיש מנגנון נוסף, שעליו לא כל כך דיברת, שהוא השכל. שהרי שמתעורר בי רצון למשהו מסוים, אז נכנס לפעולה מנגנון משני של השכל, שאז אני מתחיל לחשוב איך אני יכול למלות את הרצון שהתעורר בי עכשיו. כשאני מסתכל על מישהו ואני אומר, הנה אתה למשל, אתה איש חכם, ונגיד אני פחות חכם, מה הדרך הנכונה להסתכל על, אני מנסה להכיר את עצמי, נכון? איפה החוכמה, איפה היא נמצאת?
בתוך רצון.
אז בוא תרחיב קצת ותסביר לנו את הדבר הזה שקוראים לו אני, איפה החוכמה שלי? ביחס לכל המודל שציירת עד כה.
הטבע שלנו הוא רצון ליהנות. אנחנו רואים את זה מהאטום שמחזיק את הצורה שלו, או מקריסטלים, אחר כך בצומח זה עוד יותר, רצון ליהנות, רצון להחזיק את עצמו, רצון לספוג דברים טובים, ולפלוט דברים רעילים, בחי זה עוד יותר, זה גם כן התרבות, זה גם כן הכל, הכל זה רצון ליהנות, רצון למלות את עצמו בכל מיני דברים הטובים לי, לפי התוכנה שלי, שכוי קיימת בי, כן? שמתפתחת כל פעם, מדומם, לצומח, לחי, ובסופו של דבר למדבר.
חכה רגע שנייה, כן. לא הבנתי, אטום, ממה הוא רוצה ליהנות?
מזה שמחזיק את עצמו.
מה זאת אומרת?
שיש לו גרעין ויש אלקטרונים שמסתובבים סביב הגרעין ומחזיקים את הצורה שלו, שזה בטוח אטום של חמצן ולא אטום של כפחמן ולא של ברזל ולא של שם קופרום נגיד, כן, או נחושת וכן הלאה. וכל אחד ואחד מחזיק את עצמו באיזו צורה מסוימת, ומחזיק את הצורה.
שואף לשמור על הקיום שלו?
כן. Okay. מחלקיק הקטן ביותר, שזה נגיד בוזון הזה, כן? שעכשיו גילינו. כן? שזה חלקיק האלמנטרי כמו תאים המקוריים.
אז כל...
תאי גזע.
אז כל פרט, אם אני מבין אותך, אז כל פרט בטבע שואף לשמור על קיומו הטוב.
כן.
אוקיי.
שטוב זה נקרא שאני סופג מקסימום אנרגיה שהיא לטובתי, ופולט, מתפטר מכל דבר שהוא לרעתי. זה עניין של רצון.
מה קשור לזה רצון? אני סופג מקסימום אנרגיה שהיא לטובתי ומתפטר מכל דבר שהוא לרעתי.
כן. לא אנרגיה, סתם
משהו. אני סופג כל דבר, אני סופג כל דבר טוב ופולט כל דבר רע.
במה זה טוב ומה זה רע, קובע הרצון שלי.
מה פירוש?
הרצון של האדם, נגיד, לספוג חמצן. הרצון של הצמחים, הפוך. לספוג דו
פחמן.
כן, הפחמן.
אוקיי.
אז מה קובע את הרצונות?
לכל אחד ואחד, אז עכשיו תשמע, לכל אחד ואחד יש רצון שונה.
לכל אדם.
לכל אדם, לכל דומם, צומח, חי, מדבר. ולכן אנחנו קיימים יחד, בדומם, צומח, חי, מדבר, ביחד באיזשהו ספירה אקולוגית, פנימית, וכל אחד ניזון אחרי החיים.
כמו בשרשרת המזון.
כן, נגיד. Okay. אבל כאן זה הרבה יותר מורכב, זאת אומרת.
בין אנשים.
ברור.
בין בני אדם.
לא בין בני אדם, בין דומם, צומח וחי ואדם. כולם יחד. אנחנו כולנו שרשרת כזאת שמתפרנסים זה מזה.
זה פולט, זה קולט.
כן, כן, כן.
אוקיי, ובוא עכשיו מתוך המודל הזה נתקרב.
שמה או פסולת לעליון, זה אוכל לתחתון.
כן.
תסלח לי, מה שיוצא מהאדם, זה ניזונים מהצמחים.
נכון.
גם ככה, אתה מבין, זה...
אוקיי, אבל יש מכנה משותף לכל הפרטים. הפרטים כולם בטבע עובדים לפי הנוסחה של סופג את מה שלטובתו, פולט מה שלא טובו.
כן, אבל עכשיו, מה שלטובתו זה נקרא רצון לקבל שלו. רצון ליהנות שלו אישי. דווקא שלו.
תסביר.
נו, רצון ליהנות בצמחים הוא הפוך מאדם.
כמו שאמרת, עם החמצן פולט
וכולט. כן, כן, כן.
אוקיי, הבנתי.
זאת אומרת, ממה בדיוק אני רוצה ליהנות? זה נקרא רצון שלי. אבל לא רצון ליהנות. ממה אתה רוצה ליהנות בדיוק? זה רצון שלך ליהנות. אבל לא רצון ליהנות. ספציפי לך וספציפי לי, וכך זה לכל אחד ואחד. כן. ואז לכן כתוב, לאכו ותתפרנסו זה מזה. דומם, צומח, חי ובני אדם, כולם נמצאים ביחד, בתוך ספירה, כן? שנמצאת באיזה איזון האקולוגי, כן? שאנחנו ממש נמצאים בתלות כזאת הדדית, במעגל כזה הדדי, של ה... אתה יודע, למדת עוד בבית ספר, כן, איך החמצן וכל הדברים האלה, איך המים בתוך הטבע מתעדים ושוב באים בתוך גשם ככה, זה הכל ככה בא וזהו. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אז לכל אחד ואחד יש רצון שלו מאוד ספציפי ליהנות, מאוד מאוד מיוחד שלו אישי. זה בעצם הרצון המקורי של אדם. כן? ליהנות.
מה זה רצון אחד?
רצון זה רצון. הוא אחד. רצון ליהנות. זהו. עכשיו, חוץ מזה, ובדומם ובצומח ובחי, רצונות האלו הם באים מהטבע. בא רצון, והוא בונה אטום. מסוים, שזה בדיוק אטום של הברזל, ואחר כך בונה אטום של המים, ואטום של איזשהו, כל דבר ודבר. כל הטבלת המנדלייב נגיד, מה זה? רצונות מסוימים שקיימים בצורה סטטית, זאת אומרת קבועה, כן? בתוך הטבע. מה עם החוקים, נגיד, בפיזיקה, חוקי הניוטון, תרמודינמיקה וכן הלאה, מה עם החוקים, איך אנחנו, כן, רואים שרצונות הם עוברים מסוגים לסוגים, מסוגים לסוגים, הכל זה רצון. רצון זה, בוא נגיד, זה כאילו חלקיק אלמנטרי. זה כמו שמצאו עכשיו בוזון הזה.
היקס.
כן. ואז אותו דבר רצון. רק רצון זה עוד יותר פנימי. זהו. התא של רצון זה פשוט רצון ליהנות. וממה בדיוק זה כבר נוסף עליו.
אוקיי, אז נעשה סיכום עד פה ונחזור לשאלה המקורית שלי. הבנתי שכל פרט שקיים בטבע, בין אם זה אטום ובין אם זה אני או אתה, יש לכולנו מכנה משותף שזה שאיפה בסיסית ליהנות, שהיא מתבטא בשתי תנועות, לקלוט מה שטוב, מה שיעשה לי טוב, לפלוט מה שיעשה לי רע, כן. או להתקרב למה שיעשה לי טוב ולהתרחק מה שיעשה לי רע.
נכון.
עכשיו, השאלה שלי הייתה, איפה בתוך המערכת הזאת נמצאת התכונה של חוכמה? אתה אדם חכם יותר ממני, אני חכם פחות ממך. איפה זה נמצא בתוך המערכת הזאת? אמרת שהאדם הוא יצור רגיש, שהוא יצור שבעצם מרגיש. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש את הרצון שעכשיו מתעורר בו, ובעוד דקה הוא ירגיש את הרצון הבא שיתעורר בו. איפה נכנס המרכיב של חוכמה בתוך הדבר הזה שקוראים לו אני?
עכשיו, בתוך דומם, צומח וחי, יש להם חוכמה טבעית, שהיא נקראת תוכנה, שהם כבר באים בצורות מסוימות בכל פרט ופרט, זה כלב או חתול או צמח או אבן, כן, לא חשוב מי ומה, לכל אחד יש תוכנה פנימית באיזה צורה הייצור הזה הוא נהנה. זאת אומרת, חי, מתנהג, לא חשוב איך להגיד באיזה מילים, בסך הכל זה החיים. ואי אפשר לשנות את התוכנה הזאת.
למה אני מהייך? כי הזכרת לי עכשיו בילדותי, אני חקרתי את החתולים. כי אצל סבא שלי בבית במושב הייתה לי דודה שהיא הייתה מאוד טובת לב, ואת כל השאריות של המרק התימני הייתה מוציאה כל יום. אז כל חתולי השכונה היו גרים אצלה, ואני הייתי עושה עליהם כל מיני ניסויים. אז אכן החתול הוא לא, בהחלט לא משתנה. יש לו איזושהי תוכנה שהיא קבועה, ולכל אחד גם שונה קצת. אתה יודע, יש את הפחות, יש להם גוונים, אבל...
לכל אחד משלו.
מה, לגמרי.
זהו.
אוקיי.
וזה
החוכמה שלו.
כן, ולכל הסוגי החתולים יש להם משהו מיוחד, לעומת הכלבים או זאבים.
נכון.
בסדר. חוץ מאדם. חוץ מאדם. שבאדם ישנם הרצון ליהנות, כמו בכל צורות, בכל היצורים, אבל אדם יכול לתכנת את עצמו, או שמתכנתים אותו ההורים סביבה, כן? לצורות של ההנאה. זאת אומרת, זה לא מספיק שיש לי רצון ליהנות ממזון, מאוכל, סוגי המזון. כן? אנחנו יודעים עד כמה שאתה נהנה מהאוכל שלך, אתה מחייב, כן?
כן.
מחייך, אני כבר...
מריח משהו.
כן, זהו, ועד כמה שאתה לא יכול ליהנות מהאוכל שלי.
נכון.
שאני מריח רגל, מרק רגל, כן,
עם חילבה ומשהו ככה,
כן,
טוב.
כן, ואתה מריח גפילטה פיש, אז נעשה בהתאם לזה. זאת אומרת, אבל אם כך, כל חתול שאתה רוצה, שאף פעם לא ראה דק, כן. ותזרוק לו חתיך דק.
כן.
כן. זאת אומרת, האדם הוא קודם כל עובר איזה תכנות, שאנחנו קוראים לזה חינוך, בוא נגיד, כן? מצד אחד ומצד שני, יש לו הרבה מאוד אפשרויות ממה ליהנות, והוא צריך תמיד לבחור ממה בדיוק ליהנות, והוא נמצא בסביבה האנושית, שלא כמו חתול, שהוא מפחד להתקרב לכלף, אומנם שליד כלף נמצא חתיכת דק. הוא הסתובב, 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 אבל בסופו של דבר ילך. כן? כי כוח שלו הגנתי לא ניתן לו להתקרב. ולאדם יש כאלו אלפי הזדמנויות בכל רגע ורגע. כי הוא נמצא בחברה האנושית שהיא מורכבת מאוד, שכל אחד ואחד מאיתנו מתוכנת על ידי החינוך, כן, בגיל הרך, ואחר כך בנערות, בצורה אחרת. ואנחנו נמצאים בינינו בכאלו מערכות היחסים, שכל פעם אני צריך לראות מה יותר ומה פחות, ומה כדאי ולא כדאי וכן הלאה. יוצא שאני, כדי לעבוד עם הרצון ליהנות שלי הבסיסי, חייב לידו איזה מחשב. המחשב לא פשוט, זה לא סתם חשבון. זה מה שנקרא שיהיה בו הרגלים, אינטואיציה, זאת אומרת, שאני יכול להמחיש את הדברים, שאני יכול לראות את העתיד באיזו צורה... וכן הלאה. זאת אומרת, ישנה כאן מערכת מאוד מאוד חשובה, שאני לא מפעיל רצון סתם, אלא אחרי חשבון, וכמה שחשבון שלי הוא יותר נכון, לפי התנאים סביבתיים, אז אני נקרא יותר חכם, ובסופו של דבר מרוויח. אבל מה שיש כאן דבר פשוט, אמנם שזה כל החיים שלנו, עם הרבה מאוד אופנים, כן? שהרצון הוא הקובע ומפעיל את השכל כדי להשיג דבר הרצוי. זהו. אצל דומם צומח חי בצורה אינסטינקטיבית, ואצל בני אדם, כאן זה תלוי בחינוך, ובכל הנלווה לזה, עד כמה שהוא לומד, עד כמה שהוא מסוגל להפעיל את השכל שלו, כדי לממש את הרצון.
אם כדי לעבוד עם הרצון ליהנות שלי הבסיסי, אני צריך לעבוד עם המחשב הזה, שיש בו, אמרת, הרגלים, כן. אינטואיציה, אז למה המלצת כדי לקבל החלטה לפנות לכל מיני מעגלים ואחרים?
שבהם אני יכול לאבד כל מיני אפשרויות.
זאת אומרת, למה שאני לא אעבוד על האינטואיציה שלי, על המחשב שלי, אני אפתח אותו?
לא, אני צריך אותם, אבל יחד איתם אני צריך לעשות איזה מין הדגמה. מודולציה של הדברים.
הבנתי, אוקיי. כי אם המחשב שלי חלש, והאינטואיציה שלי חלשה, אז
כל... אז דווקא ביחד עם האחרים, אני אלמד מהם איך שהם עושים, ואיך שאני צריך לעשות. אני אקבל מהם חוכמת החיים. חוכמת החיים זה הכל חוכמת החשבון.
כי כאילו הסכנה היא שאני אלך אחרי כל מה שמישהו אומר, כי אין לי מחשב משלי חזק שאני אוכל לעבוד עם הרצון
אבל
שלי.
אבל אם אני רואה 10 דעות...
כן.
ואני לומד מכל אחד מהם, כבר קיבלתי 10, אני מתחיל להשוות ביניהם. ומהפעולה הזאת שאני משווה ביניהם, אז אני כבר מתחיל להיות חכם. בסך הכל, למה מחשב הוא חכם? הוא לא חכם, הוא יודע לעשות הרבה מאוד חשבונות, ומהר.
כן.
אם יהיה לי ניסיון בזה, אפשרויות הרבה וניסיון מהם, אז אני אהיה גם כן חכם, זה כל החוכמה, אין יותר מזה. אנחנו סך הכל מחשבים, אנחנו רצון לקבל, ושכל כדי לשרת לרצון, ולא יותר. הלוואי שהיינו כמו המחשבים. יש לנו דברים שאנחנו לא מסוגלים לקחת בחשבון, האינטואיציה, ההרגשה הפנימית, הדברים שהם בכל זאת נכנסים לי לחשבון ומקלקלים לי אותו.
למה מקלקלים? דווקא
הייתי רוצה... מקלקלים שאני לא יכול לקחת אותם, יכול להיות שהם טובים, אבל אני לא יכול לקחת אותם בצורה ברורה. יש הרבה נתונים שאני לא יכול לתת להם משקל. בכמה זה שוקל לעומת זה, זה חשוב, זה פחות או זה יותר.
היום זה מאוד פופולרי שאפילו אנשי עסקים הם הולכים לפי תחושות בטן, הם סומכים יותר על האינטואיציה. היום כבר מכירים בזה כיכולת חשובה.
לא רואה שזה משפיע טוב על זה, ככה, בטוב לחיים.
זאת אומרת, אבל אם באמת אני רוצה לחזק את המחשב שלי, אז מה הכי כדאי לי לעשות? אני רוצה להרבות בחוכמה, כמו שאורן פה שאל, איך אני יכולה...
רק על ידי זה שאנחנו נכללים בקהלים כאלה קטנים, בסדנאות של 10 אנשים, ומתחילים בהם לעבוד. על ידי חוכמת החיים שאני רוכש מאחרים, אפילו שהם טועים, שיהיו לנו 10 ממש אנשים שלא מבינים, לא יודעים, כולם כאלה כפריים, כולם לא... לא מלומדים, לא חשוב מה. כל אחד מתחיל לספר, כל אחד מתחיל לתת, כל אחד מתחיל להתרגש או לרגש אחרים. אנחנו בזה מתחילים להתקלל. כי החוכמה היא באה מתוך התקשרויות. אני נכלל עם התשעה, נגיד, אני עשירי, אחד מהעשירייה, כן?
בוא תגיד רק על מה אתה מדבר, מה זאת אומרת העשירייה?
שאנחנו יושבים במעגל, ואנחנו מתחילים לדבר, וכל אחד מדבר במשהו. אני נכלל עכשיו מתשעה. זאת אומרת, אני עכשיו בונה אצלי במוח וברגש, כן? ההתקשרויות בין עם תשעה אנשים. יש לי בפנים כבר מודל עם תשעה אנשים. וכל אחד ככה מדבר, וכל אחד אחרת, וכל אחד הפוך כלפי אחרים. ואז יוצא ש... אני בזה בונה איזה מיני מודל של אנושות. ואחר כך אני עובר לעשירייה אחרת, אולי בעוד יום יומיים אני מגיע לאותה הזדמנות, ועוד לעשירייה אחרת, וכך אני נכלל בסך הכל בהבנה שלי, והעשיריות האלה יכולות להיות שם יושב מוזיקאי וסנדלר ומורה ואיזה פועל רגיל, טבח ומדען, וכך, כן, ועד כמה שהם יותר, אבל כולם מדברים, אף אחד, ואז אנחנו כמה שיותר נכללים עם כולם, אני הופך להיות ממש איש הכולל כל האנושות בתוכי. ושאני שומע מה שהם אומרים, אני נכלל מהם, אני רוצה להיות ככה, יוצא שזה נותן לי חוכמת החיים. אני אחר כך יכול, לא שאני מדבר כמוהו, או, 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 או לומד ממנו, אלה התקשרויות, שאני נכלל מרצונות, וצורות התקשרויות שאני קונה, זה נותן לי, לא שאני זוכר מה שהם אמרו, אלה זה נותן לי בפנים, לרצון שלי ליהנות, טעים, צורות, אני מתכנת את הרצון שלי, כאילו היה לי סתם רצון ליהנות, ואני עכשיו חילקתי אותו להרבה משבצות, ונתתי ביניהם הרבה מאוד קשרים. הרצון שלי הפך להיות מיני אנושי, מיני אנושות, ואני יכול כאילו לשחק. אני יכול, זה רצון בדמות שלך, זה רצון בדמות שלו, זה בדמות שלו וכן הלאה. אני נעשה אדם הכולל את האנושות. ואז מתוך זה, אם יש לי עכשיו איזה בעיה, או רצון ליהנות, כן? זאת כוונה שבעיה, שאני לא משיג משהו. זה יכול להיות שאני לא משיג את החיים, שאני הולך להפסיד את החיים. לא חשוב, עד הדברים כאלה גרועים. לא חשוב. אבל אני עכשיו נכלל מהסתכלות, מהצורות הרצונות, מצורות החשיבה, מהמון אנשים, וקיבלתי לכן מה שנקרא חוכמת החיים. וזה, התחלנו מזה שהוא רוצה לבחור את המקצוע, החקדן שלך, כן?
כן.
זהו, אז אני ממליץ כך, אני ממליץ כך לעשות.
אוקיי, אני מקווה שמכל העושר הזה הוא באמת יגיע למסקנה אחת.
כבר לפחות יהיה לו בסיס להחלטה הנכונה. ומה שיבחר, יבחר. יכול להיות שיהיה לו יותר דווקא שאלות. ואדם פשוט אז אין לו שאלות, ילך וזהו, ויבחר משהו. אבל בימינו אני לא חושב שאפשר אחרת.
הזמן שלנו תכף מסתיים, הייתי רוצה במשפט אחד לסיכום, אם הנושא שלנו היום היה להכיר את עצמי, אז מי אני?
רצון ליהנות. כל אחד בסגנון שלו. וגם כדי יש לך קצת שכל, כדי לממש את הרצון, למלות אותו בדבר רצוי.
וזה אני.
וזהו. כלום חוץ מזה. סליחה.
זה רע? זה קצת?
זה לא קצת.
זה מספיק? בשביל להיות טוב?
לא, כי רצון זה כל החומר של הבריאה. זאת אומרת, אתה יכול להתקלל עם אחרים, ולהיות ברצון כל כך גדול, שאתה בולע כל המציאות, כל היקום, הכל. עד כדי כך, שאתה ברצון המתוכנת הנכון שלך, יכול להגיע למצב שאתה קולט כל הבריאה. זה לא קצת, זה הכל.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נתערבב אחד עם השני, נבלע את כל העולם. חיים חדשים, עד הפעם הבאה שלנו כל טוב. להתראות.